שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. כאן יהודית קץ וממש כיף להיות פה איתכם לדבר על איך לחיות חיים יותר טובים. והיום, כדי לחיות חיים יותר טובים, אחד הדברים החשובים שכדאי לעשות זה לבדוק איפה החיים שלנו לא כל כך טובים ואיך אפשר לשפר את הגזרה הזאת. ותנסו להיזכר אתם מתי בפעם האחרונה רבתם עם בני הזוג שלכם, והאם יש לכם את הריב הזה שהוא הריב הקבוע שכל פעם מחדש אתם אומרים איך זה יכול להיות שאנחנו עוד פעם רבים על זה. ותוך כדי שאתם מתחממים על הריב הזה, אני רוצה לעדכן אתכם בהזדמנויות הקרובות להיפגש וללמוד עוד מעבר למה שקורה בפודקאסט. קודם כל, ב-22 במרץ 2020, אתם מוזמנים להיפגש איתי ברעננה, במשכן לאומנויות הבמה, בהרצאה על מיינדפולנס, איך לתרגל את המוח להיות נוכח, איך לעזוב את המיליון מחשבות והעומס הקוגניטיבי, ולחזור להיות נוכח במה שאנחנו בעצם התכוונו לעשות. יש לזה יתרונות אדירים, ואתם מוזמנים להגיע ולשמוע על זה, וכמובן לספר לי איזה פרקים אתם הכי אוהבים בפודקאסט. ואם אתם מתקשים להגיע, אז אתם מוזמנים גם להזמין אותי לארגונים שלכם. אני מגיעה פעמיים שלוש בשבוע לשלל ארגונים כדי לדבר על עושר והרגלים וחוזקות ומיינדפולנס ומוטיבציה ועוד נושאים מגוונים. אז אתם מוזמנים לפנות אליי לכבוד איזשהו אירוע או בכלל כדי להפוך את הארגון שלכם למקום שיותר מיטיב להיות בו. ואם כבר מדברים על מקום מיטיב להיות בו, אז נחזור למערכות יחסים שלנו, ועל זה שאנחנו רוצים שהן יהיו יותר ויותר מיטיבות, כשאנחנו מוצאים את עצמנו בטעות רבים על הכל, על גרביים ועל כלים ועל סקס ועל כסף ועל ילדים ועל חינוך ועל לא לריב לפני הילדים. וכדי לפצח את התעלומה הזאת של איך אנחנו רבים ולמה אנחנו רבים ואיך אפשר לעשות את כל הדבר הזה הרבה הרבה יותר טוב, הזמנתי את שרון לב צוקרמן. היי שרון.
היי.
היי, מה קורה?
נהדר.
אז אני אספר עלייך שאת מטפלת זוגית ומשפחתית, ובעצם התכנסנו כאן היום כדי לדבר על ריבים, משהו שקורה לכולנו, ואני הייתי שמחה לשמוע למה לך חשוב כזה לדבר על ריבים, על המוטיבציה בכלל לדבר על נושא כל כך מרגיז.
מכל הנושאים שיכולנו לבחור לדבר עליהם בהקשר של זוגיות, אני ממש שמחה שבחרנו את הנושא הזה, ויש כל כך הרבה מה להגיד עליו, וגם הפידבקים בסטטוס שכתבת בפייסבוק, אז בטח לא נצליח לענות לכל אחת ואחד, אבל אני מקווה שלפחות נציע פה דרך מחשבה חדשה, שתאפשר פתח לחשוב על דברים אחרת, ולעשות דברים אחרת, וגם לקבל כלים אחרים, ניגע בדברים שהם מורכבים והם לא פשוטים והם קצת הצד האפל של הזוגיות יכול להיות, ואנשים שחווים את זה עכשיו כרגע זה יכול ממש לגעת להם בבטן הרכה. ואני רוצה רגע להתחיל לפני שאנחנו צוללות לנושא הזה, לדבר על קצת להכניס אופטימיות, להזכיר לעצמנו למה אנחנו בכלל כאן ולמה אנחנו בחרנו באדם או האישה שאנחנו חיים לצידם ולמה אנחנו בזוגיות. מעבר לזה שאם נשקיע בזוגיות אז עוד אספקטים בחיים שלנו יהיו טובים יותר, גם יש כל כך הרבה מחקרים שפשוט מדהימים אותי, שמוכיחים את הקשר בין זוגיות טובה לאושר, אנשים שהם בזוגיות שאנחנו בפסיכולוגיה קוראים לזה דפוס התקשרות בטוחה, זאת אומרת שהם יכולים לסמוך אחד על השנייה, שהם יכולים להישען, שיש ביניהם אמון ויציבות, הם אנשים מאושרים יותר, והם גם בריאים יותר פיזית ונפשית, המוח שלהם חד לאורך זמן, הם חולים פחות במחלות, המערכת החיסונית שלהם חזקה יותר, אם הם עוברים ניתוח הם מחלימים יותר מהר, והם אפילו חיים יותר, בין 4-8 שנים יותר, זה מטורף.
וואו, אנשים זוגיות טובה יותר.
כן, וזה ממש סיבות טובות להשקיע בזוגיות שלנו, והסיבות שאנחנו לא עושים את זה הרבה פעמים, לא משקיעים את כל מה שאנחנו יכולים, זה שאנחנו שוכחים. הרבה פעמים אנחנו כל כך מתאמצים למצוא זוגיות ולמסד את הקשר, אבל כאילו אחרי זה סימנו וי. אוקיי, התחתנתי, זהו. וצריך להבין שאם אנחנו לא נשקיע ונטפח את הקשר בינינו, אז הוא לא יצמח או שיישאר במקום או שהוא ידרדר, ואף אחת מהאופציות האלה היא לא מספיק טובה.
כן, אז את בעצם אומרת שהתכנסנו כאן ממטרות חיוביות, בעצם להחזיר או להעיר את כמה שזה חשוב להשקיע בקשר, וריבים זה מין כמו קוצים כאלה שיש לנו בדרך. אז בואי נשבור רגע את הקרח, נחמם את האווירה, ואולי נספר כל אחת על, ביקשנו גם אנשים בקבוצת פייסבוק לעשות את זה, על ריב שהיה לה מתישהו בזוגיות שלה, ואנחנו עכשיו נתנצל מראש בפני רועי, קוראים לבן זוג שלך, כן. ובפני מקס, הבן זוג שלי, שאנחנו רגע נחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ.
רועי רגיל לזה כבר.
רועי רגיל לזה. אז נספר כל אחת על ריב שהיה לנו, שאם נותנים את הכותרת שלו, זה נשמע הכי מפגר בעולם, אבל נבין כמה, למה הדבר הזה היה כל כך גדול. אז את רוצה להתחיל או שאני אתחיל?
תתחילי את.
אוקיי. אז הכותרת המטופשת של הריב שהיה לנו, זה האמת שזה היה די מזמן, אבל כשניסיתי לחשוב על ריב מטופש, זה עלה לי ראשון. זה טיפ לנהג מונית, אוקיי? זה הכותרת המטופשת. כשבסוף הריב היה על משהו כמו 5 שקלים לנהג מונית. עכשיו נשמע מטופש? בוא נבין את הסיפור רקע. הסיפור רקע הוא שהיינו באיזושהי חתונה באזור ירושלים, והיינו צריכים לחזור באמצע הלילה במונית הביתה, ונהגי מוניות, לא יודעת אם בכלל או בירושלים, יש להם נטייה קצת לנסות להוציא את מיטב המחיר שהם יכולים, גם כשזה לא מחובר למה שהגיוני שזה יעלה. ואני מאוד לא רציתי לשלם סכום מופרז על מונית, אז התמקחתי עם הנהג מונית, והשקעתי בזה ככה איזה 5 דקות, שזה די הרבה זמן לדבר עם בן אדם על מחיר לפני שעולים למונית, והצלחתי להוריד אותו באופן די משמעותי במחיר, למחיר שאני חושבת שהוא עדיין יקר, אבל הוא הוגן לזה שזה לילה ונסיעה של איזה 20 דקות או משהו כזה. ואחרי שאני עשיתי את כל המאמץ הזה, באמת, נתתי את הנשמה בלהתמקח עם הנהג מונית הזה, נכנסנו למונית, נסענו הביתה, הכל היה בסדר, איך שהגענו הביתה, מקס שילם לו, הוציא את הארנק, ונתן לו איזה 5 או 10 שקלים טיפ. והייתי כזה, מה? כאילו, אני עכשיו התמקחתי, באמת, הקטתי את הנשמה בשביל לקבל את ההנחה הזאת על המחיר המוגזם, והוא כזה גם לא היה נחמד, ולא יודעת מה. ואז הוא פשוט נתן לו עוד כסף. עכשיו, מבחינתי, הריב הזה, והוא לא הבין מה אני רוצה ממנו, היה כזה, מה? זה מקובל, את הטיפ, שלא משנה, בעיניי זה גם לא מקובל את הטיפ לנהג מונית, אבל לא משנה, זה לא הדיון. בעיניו זה היה כזה, מה, אני נותן טיפ לנהג מונית, כאילו זה מה שאני עושה. ואני אמרתי, אבל אתה לא ראית איך אני התאמצתי, אם היית אומר לי שאתה רוצה לשלם לו יותר, אז היינו מחליטים לשלם יותר, וזהו, זה לא סיפור על 5 או 10 שקלים מבחינתי, אלא זה סיפור על, תראה איך אני התאמצתי, ופשוט ברגע אחד, כאילו גרמת לכל המאמץ שלי להיות מטומטם לגמרי. אז זה היה הריב שהלכנו איתו די רחוק, אני לא זוכרת אפילו איך זה נגמר בסוף ומה קרה, אבל זה ריב שאני זוכרת בתור משהו שכזה...
אבל זה יפה, את אומרת, זה ממש מטופש, אנחנו מוצאים את עצמנו רבים על 5 שקלים, אבל כן. בעצם זה לא על 5 שקלים, זה על עקרונות, כן. ועל השקפת עולם שונה.
כן, זה אפילו לא על עקרונות, זה על תראה למאמץ שעשיתי, זה לא שאני אומרת, אני חייבת תמיד לשלם את המחיר הכי נמוך, זה אפילו לא העיקרון, העיקרון הוא על כזה, עשיתי מאמץ, ראית אותי באמת עושה את המאמץ הזה, ופשוט ביטלת אותו ברגע אחד. אז זה היה הריב שלי. מה שלך?
שלי, האמת, אני חושבת שזה השבת האחרונה. אני כזה נתתי לרועי לישון מוקדם, ולישון עד מאוחר, סליחה, וקמתי עם הילדים. ואז כזה החלטנו שאנחנו הולכים לאיזושהי משחקייה. יש לנו 2 ילדים קטנים. כזה אני מארגנת אותם, ואני איתם כבר מ-6 בבוקר. ופתאום אני רואה שהוא יושב על הספה ובטלפון. לא יכולתי. ואני כזה... אתה יכול לעזור לי? אנחנו צריכים לארגן אותם, אנחנו רוצים לצאת. והוא כזה, מה כואב לך שאני יושב עכשיו עם הטלפון? זה שהמשחקייה נפתחת ב-9, זה לא אומר שאנחנו צריכים להתעצב שם ב-9:00. וזה נכון, אני מאוד מאוד מקפידה על זמן, ומבחינתי, אם זה נפתח ב-9, אני רוצה להיות ב-9. 9 בדקה זה כבר איחור. אפילו שאף אחד לא קבע איתנו שם. אז כן, ואז זה כזה התחיל, אני נותנת לך לישון, וככה אתה יושב, ואני צריכה לעשות את הכל, וזה גלש לזה של למה את אומרת שזה לעזור לך, אני לא עוזר לך, זה גם הילדים שלי, ותשמחי עליי, גם אני יודע מה לעשות. אז כן, אז יש שם הרבה ערכים שמתערבבים.
זה ישר הלך לכזה אמון, את לא סומכת עליי.
כן, כן, ועד שהגענו למשחקייה, אנחנו צעקנו אחד על השנייה כל הדרך.
מדהים, מדהים.
כאילו, לא מדהים, אבל מהחיים.
קורה.
מהחיים, מה
קורה, שנקרא. קורה, קורה, קורה כל הזמן. אני כל כך שמחה שהתחלתי עם זה. אז יהודית רבה.
כן.
מקס, ואני רבה עם רואי. וזה טוב, אנחנו מנרמלות את זה, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, כי כולם רבים. אין זוג שלא רב ולא חווה קונפליקטים.
כמה זה באמת קורה? בואי נדבר קצת על דאטה. יש דאטה כזה לגבי כמה אנשים רבים, מה נחשב קצת ריבים, מה נחשב הרבה ריבים, כי זה הגיוני שכולם רבים, אבל אני מניחה שיש זוגות שרבים כל יום, ויש זוגות שרבים פעם בחודש.
נכון. אני לא חושבת שזה בהכרח העניין, כמה רבים. העניין הוא איך אנחנו רבים. כי אם אנחנו רבים ואנחנו מצליחים להגיע למצב שאנחנו דווקא צומחים מהריב, שאנחנו לומדים, שאנחנו חזקים יותר, שאנחנו יודעים לאבא איך לעשות את זה יותר טוב, אז אנחנו תמיד נרוויח. ואנחנו, אני ורואי רבים הרבה.
מה זה הרבה? תני לי מספר.
אנחנו רבים הרבה, אנחנו רבים בערך 5 פעמים בשבוע, אני חושבת.
כלומר, כמעט כל יום אתם רבים?
יש ריבים קטנים ויש ריבים פחות, אבל אני חושבת שכן. ואני לא מכירה דאטה שאומר כמה צריך לריב או מה הנורמה. לא חושבת שיש נורמה בעניין הזה. שוב, באמת, אני רבה עם עצמי 300 פעם ביום. אני לא רואה דרך שאני לא אריב עם מישהו אחר. אני חושבת שאנחנו גם, זוגיות זה מקום, מערכות יחסים בכלל, מקום שלנו לגלות את עצמנו וגם להמציא את עצמנו באופן שאנחנו לא יכולים לעשות בשום מקום אחר. כל הקונספט הזה של לשבת ולעשות מדיטציה בהימלאיה, זה יפה, אבל אני לא חושבת שככה אנחנו נגלה את עצמנו. אנחנו נגלה את עצמנו ונמציא את עצמנו ונעמיק את עצמנו ואת הרצונות שלנו מול מישהו אחר, מול זה שאנחנו לומדים על עצמנו, על מה הגבולות שלנו, מה היכולת הנתינה שלנו, מה הקול שלנו, מה הדרגה של הבהירות שלנו עם עצמנו, ואיך אנחנו מבטאים אותה מול מישהו אחר.
אבל יש לי שאלה על התדירות. את אומרת, זה לא עניין של כמה רבים, זה עניין של איך רבים. עכשיו, אני מסכימה איתך על איך רבים, ואנחנו כזה נתעמק בו הרבה הרבה היום, אבל לגבי התדירות, קשה לי להאמין, וזה אני אומרת את זה כזה רגע מתוך מחשבה אישית, אני לא אומרת את זה עכשיו על בסיס מחקר, שאם אני רבה טוב, או אם אני פותרת, כמו שאמרתי, אם אני מצליחה להגיע לפתרון, אם אני מצליחה להכיר, אם אני מצליחה להתפתח בתוך זה, שהתדירות של הריבים לא אמורה לרדת. כלומר, קשה לי להאמין שאין קשר בין שני הקונספטים האלה, לבין כמה רבים, לבין איך רבים.
כן, התחושה האישית שלי גם, שאני מרגישה שיש אבולוציה של המריבות ביני לבין רואי, שאם פעם היינו יכולים ממש לדרוג. To drag.
לדרוג זה טוב.
לגרור את התחושה הקשה ואת הכעס אחד על השני, ימים, שבועות אפילו. עכשיו זה נפטר הרבה יותר מהר. קודם כל אנחנו נגיע לכדי סיום של ריב ולא נשאיר אותו, ואנחנו כבר יודעים לזהות את הטריגרים. אני יודעת מה עלול מראש להיות אישו שהוא רגיש עבורו, ואני יודע להיזהר או להעלות את זה בצורה יותר נעימה. והוא כנל אצלי. אז שוב, אז אנחנו מצליחים ללמוד אחד את השנייה ולדעת איך לגשת לדברים יותר טוב, אבל הריב, אני חושבת שלעצמו, זה לא הופך את זה לזה שלא נריב, כי כשיש לנו משהו שחשוב לנו, אנחנו רוצים שזה יהיה חשוב לצד השני, או שאנחנו רוצים שיבינו אותנו, אז אני לא חושבת שריב זה בהכרח דבר רע. אני גם, יש לי תואר בפילוסופיה, אז אני מאוד אוהבת לריב באופן עקרוני.
אז את נהנית מזה?
לא נהנית מזה, אני חושבת שזה איזושהי צורת חשיבה והתבטאות והתפתחות באמת.
אבל אז זה ריב? אולי נגדיר רגע מה זה בכלל אומר ריב.
אוקיי.
כי יש הבדל בין דיון, נכון? נכון. את משהו שהוא כזה, בוא נדיין, או אפילו ויכוח, ואיפשהו בקצה הסקאלה יהיה משהו שנקרא לו ריב. אני חושבת שכשרוב האנשים אומרים רבנו, והם לא בוחרים במילה התווכחנו, כי הם אומרים רבנו, הם מתכוונים למשהו מאוד שלילי.
נכון. אבל אני באמת חושבת שהאופן שבו אנחנו רבים, זה מה שעלול להוביל לתוצאות השליליות. ואם אנחנו מרגישים, כמו שאת אומרת, כעס או לא מובנים, או מתוסכלים מאוד, אז זה עוד משהו שאפשר לדבר עליו.
כן.
וואי, אני ממש מרגישה מתוסכלת, שאני לא מצליחה להסביר לך מה אני מרגישה עכשיו, או איך אני חווה את הדברים. גם פה אפשר כן לקרב, כן להגיע להבנות.
כן. אני רואה ריב כאיזשהו סיגנל, כאילו מין כזה סמן. אני לא יודעת אם להשתמש במילה בעיה, אבל שיש איזושהי, נגיד, סוג של בעיה. או שאנחנו לא תקשרנו אחד עם השני כמו שצריך. או שיש לנו צרכים שלא נהנו. או שאנחנו לא מתאימים כאילו בתפיסות עולם שלנו. ואני מאוד מסכימה לגבי זה שאחר כך יכול להיות שיצאו מהריבים דברים טובים, אבל הריב עצמו הוא כאילו קונפליקט, הוא פצע, שעכשיו הפצע הזה יכול להגליד ולהתחסן ולהפוך להיות האזור הכי חזק בגוף שלנו, והוא גם יכול להזדהם ולהפוך להיות אחרי זה וירוס שיתפשט לנו בכל הגוף ובסוף יהרוג את הקשר.
נכון,
לכל... את יכולה גם לא להסכים איתי, אבל קשה לי עם האמרה שריב זה טוב כריב. כאילו, את מבינה מה אני אומרת?
כן.
כן, אני בספק אם יש אנשים פה שרבים בקהל ואומרים, איזה טוב שאנחנו רבים, כאילו, כיף לי עכשיו, נעים לי, זה מקדם אותי, אלא זה באמת משהו שקורה כזה בהתחסנות.
אבל אני חושבת שנגיד זוג שלא רב, זה הרבה יותר עצוב. אני חושבת שזה צריך להדליק נורת עזרה מאוד גדולה. כי מה זה אומר זוג שלא רב? זה שאו שהם ויתרו והתייאשו לגמרי, או שמישהו אחד תמיד מתקפל לרצון של מישהו השני, ואו שיש שם איזשהו פחד או איום. אני לא חושב שזה מקום טוב.
כן.
היכולת כן לבטא את הצרכים שלי, את הרצונות, ולדעת לעשות את זה בצורה נכונה, ויחד עם זאת גם לחזק את שאר המערכות בזוגיות, בהכרח יוביל לצמיחה יותר מפשוט להתעלם
כן.
מהבעיות.
נכון. אני חושבת ש... אם בן אדם מצנזר את עצמו, אז זה ברור שזה לא טוב. כלומר, כשאני אומרת לריב פחות, אני לא מתכוונת אני רוצה לריב איתך על משהו, אבל אני עכשיו לא אגיד לך כי אני מפחדת להרגיז אותך, או כי אני מצנזרת את עצמי, או כי אני חושבת שלא תתייחסי אליי, או שזה לא ישנה. זה רע מאוד. אני מדברת על כזה, אין לי מה לריב איתך, כי אני יכולה לדבר איתך על זה בצורה טובה.
יש איזשהו פרדוקס, כי ככל שאנחנו יותר באינטימיות עם מישהו, אז אנחנו מרשים לעצמנו יותר.
לגמרי.
נכון? אני לא אריב איתך כמו שאני אריב עם רואי.
נכון.
זה מאוד הגיוני. אז אני חושבת שדווקא אנחנו יכולים לקחת את זה למקום של, כן, יש רמה של אינטימיות, יש לנו ציפיות יותר גבוהות מבין הזוג, אנחנו יותר מאפשרים לעצמנו להתנהג בצורה אחרת. יש לנו ציפיות גם לא מודעות. יש איזושהי ציפייה לא מודעת מבין הזוג שלנו, שיתקן לנו איזשהו דפוס... קודם, או שרפא לנו פצע, והוא לא תמיד מודע לזה, כי אנחנו גם בעצמנו לא מודעים לזה, אז הוא לא יודע בכלל שהוא אמור לעשות את זה. ומראש אנחנו בוחרים מישהו שכן נשחזר איתו את אותו הדפוס, בכוונה למצוא פתרון, אז אם הוא לא יודע את זה, אז זה שוב יוביל לקונפליקטים.
נכון. האמת שזה גם, כן. זה גם דאטה שכזה קצת נתקלתי בו כשהתכוננתי לפרק, שזוגות שלא רבים בכלל, הם בדרך כלל זוגות שהסיכוי שהם מתגרש הוא הכי גבוה. כי זה באמת מוזר לא לריב בכלל.
נכון.
אבל בתוך התדירות, כן, אני חושבת שיש משהו לבדוק. אני לא אומרת את זה בתור כזה, אם אתם רבים 5 או 10 או 9, אז ככה, אלא כזה, כמה זה קורה ועל מה התדירות הזאת מעידה.
נכון.
לפעמים היא יכולה להעיד על זה שיש המון מתחים שהם לא פתורים, ואז רבים על כל דבר, נכון? אם אני במתח עלייך, אני יכולה לריב איתך על זה ששמת את רגל ימין על רגל שמאל, ולא את רגל שמאל על רגל ימין.
זה בדיוק העניין. אם הסנטימנט הכללי כלפי בן הזוג שלי והזוגיות שלי הוא חיובי, אז גם המריבות שלנו הם אולי לא יובילו לפתרון, אבל הם יהיו בתחושה של, אוקיי, לפחות מישהו יקשיב לי, לפחות יש לי שם מישהו שרוצה בטובתי. זוגות שהם בסנטימנט חיובי אחד כלפי השני, אז הם עובדים בשיתוף פעולה והם רוצים אחד את השני, הם רוצים שאני רוצה שהוא ירגיש שהקשיבו לו, ואני רוצה שאני ארגיש שהקשיבו לי. שוב, אני מחזירה אותנו לאותו רעיון, שבואו נלמד איך לריב, נכון?
כן, כן. על מה זוגות רבים הכי הרבה.
זה מצחיק, כי יש אמירה כזה שרוב הזוגות רבים על כלום.
כן, של ג'ון גוטמן, נכון? כן. כן, אנחנו עושים את זה יפה בהרצאה, הוא עושה כזה, what do couples fight about? אז הוא כזה מחכה, אז אומר, I'll tell you the one thing they fight about, nothing.
נכון, נכון. כי כמו שאת אומרת, זה נראה, ברטרוספקטיבה זה נראה לנו רע מטופש שרבנו על 5 שקלים. אבל באותו רגע זה היה כל עולמנו, וזה היה לנו מאוד מאוד חשוב, וזה היה משהו שהיינו מוכנים להילחם עליו. אז זה משהו שאני מאוד מרגישה חזק לגביו, חוץ מזה שאנשים, זוגות רבים על כסף, על טכנולוגיה, על לחץ ומתח, ואיך להתמודד עם זה בבית.
על גידול ילדים.
על ילדים.
איך לגדל את הילדים.
וואו.
חינוך.
זה ממש. אני לא חושבת שרואי ואני רבנו לפני שהבאנו ילדים, כמו שרבנו, כן, בטח.
נכון, עכשיו הנה זה מתחבר לנושא הקודם שלנו. כי בעצם מה את אומרת? את אומרת לי ולרואי, יש תפיסות שונות בנוגע לגידול ילדים.
נכון.
עכשיו, אם היו לכם תפיסות דומות, האם הייתם רבים באותה תדירות?
אבל כמה באמת אנשים יכולים להחזיק את אותם תפיסות בדיוק בדיוק? גם עם אנשים שהם גדלו באותה שכונה, באותו כן. בניין.
לא, ברור אורך... שאין את זה באידיאל. ויש גם ההפך, יש גם זוגות שאתה יודעת, אחד חילוני והשנייה חרדית, והם חיים ביחד, כאילו זה...
היום, אני חושבת שזה למזלנו, שני ההורים נוכחים מאוד, הרבה יותר ממה שההורים שלנו היו. ואז יוצא התנגשויות.
כן. אני קראתי שאנחנו רבים הכי הרבה על כסף, על סקס ועל גידול ילדים. כאילו על כזה הורות, לא על מי כאילו מגדל אותם, אלא כזה על החינוך, על מי עושה מה, על כזה כל האסטרטגיה שלנו בדבר הזה. זה משהו שאת רואה גם בקליניקה?
כן, בטח. כי בסופו של דבר אני חושבת אחרת ואתה חושב אחרת ו... אפשר להתנהל בחיים, אבל כשיש ילד, הוא מחכה לתשובה. זה כאילו, או כן או לא, צריך להחליט מה עושים. אז פה ממש צריך להוציא לפועל את היכולות שלנו, לבוא אחד לקראת השני ולדבר.
כן, שזה בעצם המקומות שבהם אין לנו ברירה, אלא למצוא משהו ששנינו מסכימים עליו.
או ששנינו מסכימים עליו, או שאני רואה שלך זה יותר חשוב.
כן.
אז זה סבבה.
שזה גם להסכים.
השאלה, אם באמת אנחנו יכולים להיות קצת להתבונן מבחוץ על עצמנו ולראות למי זה יותר חשוב. כי תמיד יש מישהו שזה יותר חשוב. יש מקרים שלשנינו זה חשוב באותה מידה ושנינו רוצים ההפך הגמור. אבל בסופו של דבר, אם לשנינו חשוב טובתו של הילד הזה, אז, או טובתו של הקשר הזה, שזה גם משהו שאנחנו חושבים עליו, על זה ש... אני לא רוצה שאני אנצח ואתה תפסיד, אני רוצה שהזוגיות שלנו תנצח. כשזוגות אומרים לי את זה בקליניקה, אני תמיד אומרת להם, כשאתם מדברים ככה שמישהו אחד מנצח ואחד מפסיד, אז שניכם מפסידים. אז בואו נראה למי זה יותר חשוב, מה אפשר לעשות, איך אפשר כן למצוא דרך להתפשר ולבוא אחד לקראת השנייה.
אמרת כמה פעמים שהעניין הוא על איך רבים. אז בואי באמת כזה נצלול לתוך מה הופך ריב לריב שהוא נקרא לו ריב לא טוב בתוך הסקאלה הזאת של הריבים?
אז בעצם יש ארבעה דפוסים שליליים שהם הרסניים לזוגיות, אם הם מתרחשים במריבות, בתדירות ובעוצמה גבוהה, קוראים להם ארבעת שליחי אפוקליפסה. נספר קצת על המחקר של דוקטור גוטמן ואיך הכל התחיל.
יאללה.
אז דוקטור גוטמן, שהוא כזה הרוקסטאר של עולם טיפול הזוגי, הוא ערך מחקר שהוא צפה בזוגות. הוא הזמין אותם למען, זה נקרא מעבדת אהבה, Love Lab, וזה היה נראה כמו צימר כזה. כל כזה נורא אווירה רגועה, עם נוף יפה, רק שזה היה מרושת במצלמות, ולקחו מהם את כל המדדים הפיזיים האפשריים, דגימות דם ושתן, והם היו מחוברים למדדי דופק. היה one-way window שהחוקרים ראו דרכו.
ממש האח הגדול היה כל כזה, אי אפשר לנשום בלי שמישהו ירשום את זה.
כן, נכון. והתבוננו, ואלפי שעות של צפייה, גרמו לו להבחין בדפוס, בכמה דפוסים, בעצם בדפוסים של זוגות אומללים, שמרביתם גם התגרשו במהלך המחקר, וזוגות מאושרים, שיש להם חיי זוגיות יציבים, ומאושרים ומספקים.
מה זה התגרשו במהלך המחקר?
הוא עשה מחקר על newlyweds, אנשים שהתחתנו רק עכשיו, אז... מתוכם הרבה התגרשו במהלך המחקר. המחקר היה של 40 שנה.
זה היה מחקר אורך של 40 שנה.
נכון. ומה שהוא הצליח לעשות, זה שהוא הצליח לחזות בדיוק של מעל 90% איזה מהזוגות התגרשו ואיזה לא, רק מצפייה ב-15 דקות שהם רבים ביניהם, שזה מאוד מטורף. כן, זה ממש פנומנלי, כי אנחנו בפסיכולוגיה קשה לנו לחזות התנהגות של בן אדם אחד, אז שניים זה ממש מדהים. ואז הוא גילה את ארבעת הדפוסים ההרסניים האלה שאנחנו קוראים להם ארבעת שליחי האפוקליפסה.
מוהה, כזה סוף העולם קרב.
כמו הסיפור שהם מבשרים על קץ העולם, אז פה הם מבשרים על קץ הזוגיות. אז הראשון הוא ביקורת, וביקורת זה מאוד מאוד נפוץ, נכון? כולנו יודעים איך זה מרגיש לקבל ביקורת, מי הבן אדם בחיינו שמבקר אותנו הכי הרבה, כולנו נותנים ביקורת כל הזמן, אנחנו חיים בעידן ביקורתי מאוד.
כשביקורת זה מה? כי ביקורת, כל דבר אני יכולה לתפוס כביקורת, נכון. לא? כלומר, אני לא מזמן אמרתי למקסים, הוא יכול לגזור ליונתן ציפורניים, והוא תפס את זה כביקורת. אז כזה, אני לא זוכרת איך הוא אמר את זה, אבל אמרת, כל הזמן מבקר זאתי, אני כזה, מה? רק ביקשתי שגזור את ציפורניים.
נכון.
אז מה זה ביקורת? איך אני יודעת מה זה ביקורת ומה זה לא ביקורת?
אז יש הבדל מאוד מהותי בין ביקורת לתלונה, כי בעצם מתחת לכל ביקורת מסתתרת תלונה. ותלונות אין דבר טוב, אני אמורה להיות מסוגלת להתלונן לפני בן הזוג שלי. אבל זה הופך לביקורת ברגע שהדבר שאנחנו מתלוננים עליו, אנחנו הופכים אותו לגלובלי ולפגם באישיות של אותו בן אדם. למשל, משפטים כמו אתה תמיד או אתה אף פעם, זה אמור לצלצל לנו שמדובר בביקורת.
אז אם אני אומרת לך, את כזאת עצלנית,
כן.
את לא אחראית.
בדיוק.
את אף פעם לא עושה מה שמבקשים ממך.
נכון. קודם כל, אני כן מבקרת. כולנו מבקרים, נכון? אני לא אומרת שזה, שאנחנו לא, כולנו עושים את כל ארבעת השליחי האפוקליפסה שעכשיו נדבר עליהם. זה פשוט העוצמה והנוכחות שלהם. ופה זה יותר מתקשר למה ששאלת. אם אנחנו נראה את ארבעת השליחי האפוקליפסה כל הזמן, כל מריבה, אז זה לא טוב. ושוב, אחוזי הדיוק של גוטמן קאד הם מעל 90%, אז זה מאוד חשוב, כן, לקחת את זה ברצינות. אז אם אני אתלונן, אני אגיד לו, השארת גרביים בסלון, אתה יכול להרים אותם לכביסה. לא, אני מדברת על מה שאני מבקשת, ומה שאני מרגישה. אפשר להגיד, אני מרגישה כעס, אני מרגישה תסכול, אבל לא להפוך את זה לאתה שם, אתה עצלן, אתה לא יודע להתנהג, אתה חושב שאתה חייב.
אבל איך אני יודעת מתי זה מה שאתה מדברת עליו, הוא כזה באמת הבדל, ומתי זה סתם מכבסת מילים. כי עבור מישהו שכבר ביקרו אותו כמה פעמים, גם אם אני אגיד לו עכשיו, השארת גרביים בסלון, בלי להגיד לו, אתה עצלן, מניאק, לא מתחשב, לא יודעת מה, הוא ישמע את זה כביקורת. כי איך אנשים בדרך כלל מדברים את זה שהם מרגישים ביקורת? הם אומרים, לא משנה מה אני עושה, אני לא בסדר, נכון? אז זה אומר שהרגשתי ביקורת. עכשיו, יכלת רק להגיד לי, אתה יכול בבקשה, או את יכולה בבקשה להרים את הגרביים, את יכולה בבקשה לסגור את המקרר, את יכולה בבקשה לנעול את האוטו, את יכולה בבקשה להוציא את המצרכים, אבל כל הזמן נותנת לי תחושה שמה שאני עושה בלי שתבקשי ממני, הוא לא טוב.
תראי, יש אנשים שהם מרגישים לזה באופן מיוחד, מכל מיני עניינים בילדות, כילדים אנחנו מאוד אגוצנטרים, ילדים, אז הם יכולים לחשוב ש הסיבה שאבא עזב את הבית, או שעוברים מקום מגורים, זה בגללם, ואז הם חושבים, נוטים לקחת על עצמם את הסיבות לכל הדברים, ואז באמת יש אנשים שהם רגישים יתר על המידה לביקורת, וצריך ללמוד לדבר עליהם אולי בצורה שהיא עוד יותר רכה, ולחשוב על זה. אפשר לעשות מין כזה, לא יודע, שיחת מסגרת כזאת, אוקיי, אולי אני מרגישה שכשאני מבקשת ממך, זה קצת גורם לך להרגיש ביקורת, אז אולי נעשה חלוקת תפקידים. אולי נדאג שבכל יום חמישי אנחנו מרימים את הגרביים. אבל אז את צריכה ללמוד שאו שאת תעשו את הגרביים, או שתלמדי לחיות איתם עד יום חמישי. משהו שנוח ואפשר להסכים עליו עם שני הצדדים.
אוקיי, אז את אומרת, ביקורת זה לתקוף את האישיות של הבן אדם. זה
כן,
לעשות את מה שאנחנו
גלובלי.
קוראים לו רצח אופי.
כן, ובאמת, גרביים את צודקת, זה לא עניין של חיים או מוות. אני כן אשמח שנדבר על דברים שהם קצת יותר מורכבים, כי
לא, אני חושבת שגרביים זה דוגמה טובה. כאילו, זה באמת, אני חושבת שזו דוגמה נפוצה. זה לא גרביים, זה הכלים, זה לא הכלים, זה הנעליים, זה לא כאילו
נכון, אבל יש איזשהו כאב שהרבה מאיתנו נושאים בתוכנו על ביקורת שניתנה לנו, הרבה פעמים על ידי אנשים שהם הכי קרובים אלינו. וכשאנחנו מקבלים ביקורת, רובנו או שנשתוק, או שנתקוף חזרה בהתקף זעם, ושתי האסטרטגיות האלה, הן פותרות את האדם השני מלקחת אחריות, ובעצם משמרות את הדפוס. אז אריאט לרנר, שהיא פסיכולוגית שאני מאוד אוהבת, היא מדברת על קול שיש לנו, voice, שיש לו משמעות, שנוכל לבטא את, את הרגשות והמחשבות שלנו בכל רם, לא כדי לשנות מישהו אחר, לא כדי לקבל ממנו התנצלות, אלא רק מהערך העצום שזה ייתן לנו אם אנחנו נשמע את עצמנו אומרים את זה, ומאותו בן אדם שידע מה המשמעות האמיתית שיש לו לחיים שלנו, שהוא לא היה פתוח להבין את זה אם היינו תוקפים אותו עכשיו בהתקף זעם, או מתעלמים ושותקים. אז אני אתן דוגמה דווקא מאבא שלי, שאני שמתי לב שכל פעם שאני אומרת לו שאני עצובה, או שאני כועסת, או שמישהו מאוד פגע בי, הדבר הראשון שהוא ישר אומר לי, עזבי את זה, זה לא חשוב, זה, שימי את זה מאחורייך, שימי חיוך גדול על הפנים, תמשיכי הלאה, הכל טוב, הכל בסדר. ויום אחד אמרתי לו בצורה מאוד רגועה, שאני מרגישה שהוא אולי קצת קשה לו להכיל אותי ברגעים כאלה, אבל אני, יש מגוון רחב של רגשות בחיים האלה, ואני מתכוונת לחיות החיים ולאפשר לעצמי להרגיש אותם. אני לא מצפה מהחיים שתמיד יזמנו לי אושר ושמחה. האם שיניתי אותו? לא, ממש לא. אבל משהו שם, אני מרגישה ש...
שזה שאמרת כן. את זה, זה מאפשר לך יותר להיות
כן,
את.
כן, נכון. וזה משהו ש... אני חושבת שכנשים יש לנו איזשהו מאבק למצוא את הקול שלנו ולבטא אותו.
כן. אני חושבת שאמרת דבר מעניין עם, עם הביקורת שיש מאחורי איזושהי... איזשהו צורך, יש אפילו משפט כזה שלמדתי מהתקשורת המקרבת של מאחורי כל צרכה עומד צורך.
נכון.
אז בעצם הרבה פעמים כשאנחנו נותנים ביקורת, אנחנו מחזיקים במין עמדה כזו שכבר יש לנו על מישהו, כשאנחנו אומרים את האתה תמיד הזה, אז גם יש דוגמאות שבאות עם זה. נכון? אני לא רק סתם אגיד למישהו, אתה תמיד, לא יודעת מה, לא לוקח אחריות, אלא אני גם אתמוך בזה. אני אגיד, אוקיי, הנה, כשהיינו לפני שנה בחול, ופספסנו את האוטובוס, לא אמרת שזה בגלל שלא עשית את התתה. וכשהילד שלנו נפל מפה ופה, כאילו, אני יהיה לי כזה, מין סק ארוך של דוגמאות שאני יכולה לשלוף. ואני חושבת שמה שאולי מעניין בזה מבחינה פסיכולוגית, זה שאנחנו הרבה פעמים, יש לנו מין הטיה כזאת שנקראת confirmation bias, הטיית האישוש, שאנחנו כזה חושבים משהו על בן אדם, ואז אנחנו אוספים רק את העדויות שהן העדויות שתומכות בזה, ואת כל שאר העדויות שהן לא נכונות, או שהן לא תומכות בזה, סליחה, אז אנחנו משמיטים.
נכון. אנחנו עושים את זה גם לעצמנו, אנחנו, המוח שלנו ממש טוב בלבנות סיפור, אנחנו לא נצליח לשאת בחרדה הזאת של העולם הוא כאוס ואין משמעות לדברים באמת. אז אנחנו מספרים גם סיפור לעצמנו, אני לא יכולה לעשות את זה. למה? כי הנה, זה לא הצלחתי, ומה עם כל מה שכן הצלחתי. וגם בזוגיות. זה הדברים שמרחיקים אותנו, כי אנחנו עסוקים בנרטיב שלנו.
כן. אז אני חושבת שבהקשר של ביקורת, זה יכול לעזור לדעת שיש לנו את זה, שכזה אני באה להגיד לבן אדם, אתה כזה לא מתחשב, ויש לי כבר את כל השק הוכחות שלי, אז רגע להגיד, שנייה, יש כנראה עוד הרבה מצבים שאני כרגע לא רואה אותם, או לא ראיתי אותם בכלל לאורך הזמן כשאספתי את העדויות, כי כל הזמן רק ניסיתי להוכיח לו ולי, שהוא הביקורת הזאת, שהוא הכותרת הזאת.
נכון. אז רק לסכם את העניין של הביקורת, כן. נדבר במה אני מרגישה ומה אני צריכה. ממש לעשות את זה הכי מתכון שאפשר. אני צריכה שתרים את זה מפה לפה. זה...
כן. או לדבר על, גם על התנהגות ולא על בן אדם.
נכון.
כאילו לא סטרצח אופי.
לגמרי.
כי מה שקורה לנו כשרוצחים לנו את האופי, אז אנחנו מגיבים בדרך מסוימת שהיא השליח הבא, נכון?
נכון. השליח הבא הוא בעצם התגוננות, והתגוננות... זה בעצם הצד השני במטבע של ביקורת, כי כשמישהו מבקר אותנו, אז אנחנו מתגוננים. זה יכול לראות באחת משתי דרכים. אחת, זה להתגונן בצורה שמתקיפה חזרה. למשל, בעלי יכול להגיד לי, אני משאיר גרביים, את ראית אחת משאירה אחרייך
את השייש? יו, אני שונאת שעושים את זה. אני שונאת שעושים את זה. זה נראה לי התנהגות הכי נוראית שיש של ריבים. זה מרגיש לי יותר גרוע מביקורת, את יודעת?
כן, אבל זה מה שאנשים עושים, נכון? הם מרגישים מותקפים, הם מתקפים חזרה, הם מה שיש להם.
כן, אומרים, אני, מה, את כל הזמן, מה זה קשור עכשיו?
נכון, והצד השני של התגוננות זה סוג של בחיינות, יבבנות כזה, של, אבל למה אתה תמיד נתפל אליי, ולמה אתה לא רואה את כל מה שאני כן עושה בסדר? אף אחת מהאסטרטגיות האלה לא תתרום לדיון, רק תדרדר אותו. ולכן מה שחשוב לעשות, וזה לא פשוט לעשות, אבל לקחת אחריות, אבל אפילו חלק קטן מהאחריות. וזה קשה, כי שוב אנחנו מספרים לעצמנו סיפור, ואנחנו כמו עורכי דין כאלה, שיש לנו ראיות ואנחנו מגישים טיעון, ולעכשיו להגיד שגם לנו יש חלק בדברים, זה לא פשוט, אבל
צריך... זה גם מציד מין מעגל כזה, לא? כלומר, אם נגיד אני אבוקר אותך, אוקיי? אני אגיד לך, תקשיבי, אני חושבת, ואני יכולה גם לחבש את זה יפה אם אני מרגישה ש... אבל אני מרגישה שאת לא לוקחת אחריות על כלום בבית, אוקיי? נדבר אולי גם אחר כך על אני מרגישה ש... פלוס ביקורת, אבל אני מרגישה שאת לא לוקחת אחריות על כלום בבית.
כן, כי זה לא תקשורת
וכן. כן, זה לא, זה לא. ואז את תתגונני, ותגידי לי, מה לא את לא לוקחת, והנה גם את לא עושה, ומה עם כל הדברים האלה שאת אתמול נשארת את הכלים בקיור? הדבר הזה רק יגרום לי לרצות לתקוף אותך עוד יותר חזק, כי בעצם במקום שכזה תקבלי את מה שאני אומרת, או תקשיבי לזה, או אפילו רק תגידי שזה לא נכון, זה אפילו יותר טוב מכזה להחזיר את זה אליי, אז אני עוד יותר רוצה לתקוף אותך עכשיו, ולתת לך עוד יותר ביקורת.
נכון.
ואז זה יכול ליצור מין סייקל כזה של...
נכון, אז אם את מרגישה שאת מחויבת, ואת רוצה לזכור שהזוגיות חשובה לך, זה לא קל להזכיר לעצמנו, אבל כן לנסות שיש שני צדדים לכל מטבע. יש לקריסטין נף סיפור ממש יפה שהיא חזרה עליו בשניים מהספרים שלה,
כן.
על מישהי שהיא טסה בשדה תעופה והטיסה שלה איחרה, אז היא התעצבנה וקנתה עוגיות, לא משנה, והיא רצתה לאכול אותם, ופתאום היא רואה מישהו מתיישב לידה, פשוט אוכלה מהעוגיות. ואז כשהם נחתו כבר שהיו במטוס, לא זוכרת, אז היא גילתה שהעוגיות שלה, עדיין סגורות בתיק, זאת אומרת, היא אכלה לא מהעוגיות, והיא התעצמנה עליו שהוא אוכל את העוגיות. אז כל אחד יש נרטיב, וכל אחד יש את האמת מהמקום שהוא מתבונן עליה.
אבל אם אתם שומעים את זה, בבקשה, בבקשה, אל תתגוננו. אני חושבת שזה באמת אחד הדברים הכי נוראים שאפשר לעשות בריב, שמישהו בא כדי לדבר איתנו על משהו, ואפשר לדבר על, את יודעת, מה הצורה ואיך הבן אדם אומר את זה, אבל ברגע שאני אומרת לא, אבל אתה, זה כאילו לא הקשבתי לכל מה שאמרת. כל מה שמעניין אותי זה לנקות את המצפון שלי ואת את הערך שלי פה. זה נותן תחושה ממש רצינית של חוסר אונים לבן אדם השני, של אני תמיד כשזה קורה לנו, והוא אומר לי, לא, אבל את ככה וככה, אני אומרת לו, אתה רוצה לדבר על מה שאני? אז בוא, כאילו, באמת בוא נדבר על זה בכיף. אפשר לעשות על זה שיחה, אבל זאת שיחה נפרדת, זאת לא יכולה להיות אותה שיחה.
נכון.
ואני חושבת שאחד העקרונות הכי חשובים בריבים, זה לא להרבב ריבים.
נכון.
כאילו, לא להגיד, עכשיו יש לי 800 דברים, ואני עכשיו אזרוק את כולם פה בדבר הזה.
נכון.
כי אי אפשר לטפל בזה ככה, זה כבר נהיה פלונטר גדול מדי, ולא יודעים על מה מדברים, וכל אחד מאשים את השני, ולא מקשיבים בכלל, ויש פנקסנות מעבר, אז אם אתם רבים, תריבו על מה שאתם רבים עליו.
נכון.
כן, את מסכימה עם העצה הזאת?
בטח. אז אנחנו מגיעים לשליח השלישי, שהוא זלזול, שהוא המנבא הקטלני ביותר לגירושים, הוא גם בדרך כלל מגיע בשלב יותר מאוחר של מערכת היחסים. זלזול זה איזושהי עליונות מוסרית. כזה, אני יותר טובה ממך, אני יותר חכמה ממך, אני יותר יודעת מי אתה בכלל שתגיד לי, מה אתה יודע, מה אתה מבין, סרקזם, חיקוי, גלגול עיניים, כולם ביטוי לבוז וזלזול, וזה קטלני לזוגיות. וזה הדבר שהכי צריך, אני חושבת, להימנע ממנו. ומה שצריך לעשות נגד זלזול, זה לחזק את החיבה והערכה בקשר. נדבר על זה יותר ברחבה אחר כך, אבל אני יכולה להזכיר כאן שלמשל, רואי אולי משאיר גרביים מנוכחים ברחבי הבית, אבל הוא אוהב אותי ומאמין בי יותר ממה שאני מאמינה בעצמי לפעמים, ולהזכיר לעצמי את כל הדברים החיוביים בו ובזוגיות שלנו, תעזור לנו להימנע.
איזה חמוד רואי.
רואי, יד עליו. באמת החבר הכי טוב שלי.
כן. זה, רואי, אוהבים אותך למרות הגרביים. זהו, אני רואה אותו כזה גוזר את הקטע הזה. שומר אותו בטלפון, וכל פעם שאת מהירה לו על הגרביים, הוא משמיע לך את זה עכשיו.
הוא כבר אמר לי, אחרי שתחזרי מהפודקאסט, כל הזמן יפנו אליי, אתה עם הגרביים.
כן. כנראה שהוא כזה לא חריג בזה יותר מכל אדם אחר.
כנראה.
כן.
אז השליח הרביעי הוא האטמות, סטון וולינג זה נקרא באנגלית. אני אוהבת לקרוא לזה חומות של שתיקה, כי זה כזה זוג רב, ואז הגבר פתאום כזה משתתק.
הגבר משתתק.
כן,
זה לא את הפליטת פה.
אני אומרת גבר, כי ב-80% נמצא שזה קורה לגברים, למרות שיש גם נשים שעושות את זה, נתקלתי בזה. מה שקורה זה שהגבר כזה פתאום ננעל על נקודה בקיר, והוא לא מדבר, לא משתתף בשיחה. כאילו הוא נוכח פיזית, אבל הוא לא שם, מה שגורם לאישה להתעצבן עוד יותר, ולצעוק, מה זה לא אכפת לך, מה זה האדישות הזאת, למה אתה לא עונה, למה אתה לא מגיב, תראה איך אני פה, ואתה לא אומר כלום, וזה לא שהוא אדיש, זה בעצם ההפך, הוא מוצף.
יואו, אני תוהה כמה נשים מזדהות כרגע עם הדבר הזה. אגב, רפרנס לפרק שהיה עם תמיר אשמן על גברים ורגשות, אני חושבת שזה רלוונטי להזכיר את זה פה. למי שרוצה ורוצה להרחיב בנושא, אבל אני מזדהה.
כן?
ממש.
מוכר לך?
זה גם אחד הדברים שהכי גורמים לי לחוסר עונים אחר כך בחזרה. כזה של, אבל למה אתה לא עונה? כזה, למה אתה לא אומר כלום, משהו, תזי, אני מסכים, לא מסכים, צריך לעשות כזה, משהו.
נכון, זה מאוד מאוד קשה, זה מאוד מתסכל את הצד השני שנשאר שם, בעצם מתווכח לבד. ומה שקורה פיזיולוגית זה שמעל 100 פעימות לדקה אנחנו מוצפים, זאת אומרת שהעונה הפרפרונטלית שאחראית על ניהול רגשות, מסע ומתן, בכלל לא מתפקדת, כל הדם מוזרם למוח הזוחל, ועכשיו זה מצב של להילחם וברח. זאת אומרת, מבחינתי זה לא אשתי שכועסת עליי, זה עכשיו יש נמר בחדר, וההתמות הזאת זה דרך של הגוף להחזיר את המדדים חזרה.
כן, זה נקודה ממש מעניינת, שבעצם ריב הוא יכול להכניס אותנו למצב סטרס, כמו גורם סכנה אמיתי, ואז כל תגובות הסטרס בעצם קיימות. אמרת fight, flight, freeze, אז fight זה לצעוק, לתקוף, רואים לפעמים אנשים רודפים אחד אחרי השני בין חדרים בבית, נכון? לא, תענה לי כזה, נכון. ללכת אחריו. נכון. יש את הפלייט, שאני חושבת שזה גם מתאר אולי את מה ש...
כן.
תיארת שזה לברוח, נכון. להגיד אני עכשיו הולכת...
זה בדיוק
זה
לברוח.
ללכת לחדר אחר, זה להסתגר בתוך עצמי, כן. זה ללכת לטלפון וכזה עכשיו לגלול כדי להירגע.
מה שצריך לעשות, וממש חשוב להגיד את זה, כשאנחנו מרגישים מהתמות, ללמוד לזהות את זה בגוף, זה יכול להרגיש כמו נשימות שטוחות בבית החזה, דקדוק בבית השכי, מחנק בגרון, הזעה. וברגע שאנחנו מזהים את זה, או שאפילו אנחנו מזהים את זה בבין הזוג שלנו, לבקש לקחת הפסקה, וממש לעשות פעילות מרגיעה, לטייל עם הכלב, ללכת להתקלח, לשקוט את העציצים, מה שעושה לכם את זה, במעבדת המחקר של דוקטור גוטמן, אז כשראו שאחד מהזוגות מוצף, נכנסו לחדר ואמרו להם שיש תקלה טכנית, ולא באמת הייתה תקלה טכנית, ואמרו לכל אחד ללכת לחדר אחר ולקרוא מגזין. קראו להם אחרי 20 דקות, וכשרואים את הסרטונים האלה, זה כאילו החליפו לאנשים האלה מוח. פתאום הנושא לא נראה כל כך חשוב, פתאום זה אפשר לפתור את זה, זה לא כזה גדול. כי כשאנחנו במצב שאנחנו לא מסוגלים לראות את הדברים כמו שהם, ואנחנו במצב של איום, אנחנו לא יכולים לפתור. כן. אז זה חסר סיכוי.
אני חושבת שהאיום הזה גם הרבה פעמים מתבטא באין לי מה להגיד. כלומר, זה לא רק הזהה וזה, אלא פיזית,
נכון,
אלא
פיזית,
מילולית.
אני אבל מיתם, להגיד,
כן. אין לי מה להגיד, אני לא יודע, אני לא יודע, נכון. לא יודע, אין לי מה להגיד. זה כאילו
הביטוי של,
הביטוי של הדבר הזה בשיחה. את יודעת מה אני חושבת שהכי מפחיד אנשים בלעשות הפסקה?
מה?
שלא יחזרו.
נכון, אז פה באמת צריך להיות עוגנים, כי יש פה צד אחד שלא מקבל מענה וצריך לחזור. צריך לחזור אחרי 20 דקות, חצי שעה. לא יותר מאוחר, נגיד, לא יודעת, 24 שעות, נגיד, שנחזור לדבר על זה.
ומה קורה אם הבן אדם לא חוזר?
אז שוב, אם זה קורה הרבה במערכת יחסים, אז האמון במערכת יחסים יורד. יש אפקט, אני אף פעם לא יודעת להגיד את השם של האישה הזאת, של חוקרת אוסטרית, זיידרניק, אני לא סגורה על זה.
זיידרניק?
יכול להיות. אז היא ישבה באיזו מסעדה באוסטריה, והיא שמה לב, כמו שבטח כולנו שמו לב, שמלצרים זוכרים בעל פה המון המון הזמנות, אבל מרגע שהם השלימו את ההזמנה, הם לא זוכרים כלום. קצת כמוני בבית ספר, שלמדתי, למדתי למבחן, שנייה אחרי זה כבר לא זכרת.
כן.
אז כשיש לנו, כשלא פתרנו את המריבה, שיש לנו עדיין איזשהו רגע שלילי, שמשהו שם לא עובד, אז אנחנו נוציא את זה. נכון? זה יתווסף לפנקס שלנו.
כן.
אפשר להחליט כזוג שכשזה קורה, תקשיב, זה מאוד חשוב לי שנפתור את הדברים האלה. אולי לא כל דבר צריך לפתור. יש גם עניין של בגרות אישית כזאת, לשחרר דברים מסוימים, אבל אם משהו מציק, ואני כן רוצה לדבר עליו, אז בוא נעלה על זה. בוא נעלה את זה בזמן שנוח לנו לדבר על זה.
אני זוכרת איזה מחקר שקראתי גם של גוטמן, שהוא דיבר על משהו בסגנון של כזה 6 שעות בשבוע לזוגיות מוצלחת, והוא כזה מפרק את הדברים שזוגות מאושרים עושים, אחרת מזוגות לא מאושרים, ואז הוא צובר את זה ל6 שעות של אינטראקציות מסוגים שונים, ואחד מהשש שעות האלה, זה אם אני זוכרת נכון, 35-45 דקות בשבוע של לדבר על היחסים.
נכון.
שזה קצת כמו...
State of the Union, זה נקרא.
כן, קצת כמו זמן לקבוע בו, אני לא יודעת אם לקרוא לזה לריב, אבל לדבר גם על השיט של המערכת יחסים.
אני חושבת שזה מאוד יפה, המחשבה הזאת של להקדיש זמן, שבו אנחנו עושים מין רפלקסיה על הזוגיות שלנו, ונגיד, אוקיי, אז מה אתה אוהב עכשיו, מה אתה לא אוהב, איפה שאנחנו נמצאים כרגע, וגם לחשוב על איפה אנחנו רוצים להיות כזוג, אני יודעת שכזה אני ורואי שמנו לעצמנו מטרה כזה, לפרוש בגיל 50, אז איך אנחנו עושים את זה. אז זה יכול להיות נחמד.
וכמה עושים את זה בפועל? כמה זה קורה?
אז אני חושבת שכל הנושא הזה שהוא הזכיר, זה נובע ממחקר שגילה שבני זוג מדברים אחד עם השני 35 דקות בשבוע, בעיקר על נושאים של מטלות, מי עושה מה, מי אוסף את הילדים, מתי הולכים לזה, שזה מציב תמונה די עגומה.
כן,
אז, עצוב. אז כמה שיותר אפשר לדבר, אני לא יודעת כמה זה כאילו באמת פרקטי לכולם עכשיו להקדיש שעה בשבוע לדבר על הדברים. אני יועצת זוגית, אני אמורה להטיף לאנשים לעשות דייט שבועי, אבל כמו שאמרתי, יש לנו ילדים קטנטנים, וזה אנחנו בעצמנו לא מתאפשר לנו לצאת פעם בשבוע, ומה שאני מציעה והמוטו שלי זה פשוט לעשות דברים קטנים, נעשה דברים קטנים מאוד באופן עקבי, הזוגיות שלנו תשתפר הרבה יותר מזוגות שנוסעים פעם בשנה לשבועיים במלדיבים, שזה ממש נחמד וכיף, אבל כאילו שבוע אחרי זה הם חוזרים לקליניקה שלי ומדברים על כמה שהם עדיין לא מפסיקים לריב.
כן, כאילו, פשוט... גם במלדיבים אפשר לריב.
בדיוק, כן. זה נותן איזושהי הפוגה כזאת, או תחושה של אוקיי, שינינו לוקיישן, אבל לא שינינו את עצמנו, אנחנו עדיין עם אותו... מסתובבים עם אותם רגשות ועם אותם דברים שאיבדנו או לא איבדנו והתרחקנו או לא התרחקנו אחד מהשנייה. אז אני חושבת שאם אנחנו נעשים כל פעם דגש על משהו קטן, ובאמת להגיד לבן זוג שלי כל יום שאני אוהבת אותו או מה אני מעריכה בו, להגיד לו תודה על משהו שהוא עשה, זה יעשה הרבה יותר לזוגיות שלנו מאיזושהי מחווה גדולה. או אם עכשיו אני אקנה לו איזה, לא יודעת, שעון או גאדג'ט כזה.
כן. אז אמרנו על הארבעה שליחי סוף העולם, נכון?
נכון.
אמרנו על הביקורת, התגוננות, התבצרות וזלזול.
נכון.
דיברנו על לדבר על המעשה ופחות על האדם, נכון?
כן.
דיברנו על לדבר על הנושא של הריב ולא לפתוח מיליון שדים מעבר או עוד מיליון נושאים ועוד מיליון טאבים כזה באותו דבר. אז את עכשיו בעצם אומרת, ואמרנו לקחת הפסקה, מה לקחת הפסקה? זה חשוב. לקחת הפסקה ולחזור אם צריך.
אני מנסה במריבות שלי להביא את זה לידי ביטוי, את כל הפרמטרים שדיברנו עליהם, ועדיין אנחנו גם רבים.
כן, ברור, זה איזשהו ספקטרום כזה.
אבל הריבים הופכים להיות הרבה פחות עוצמתיים כשמשתמשים בזה, והם הופכים להיות... כמו שאמרתי, האבולוציה של המריבה, הם הופכים להיות כאילו משהו שהוא יותר קל להתמודדות, יותר פתיר.
זה עבור פחות אסקלציה.
כן, יותר תחושה, כאילו באמת יש לי תחושה ודאות שאנחנו נפתור את זה, ושזה בסדר, שזה קורה, שזה הדברים האלה עולים, ואנחנו נלמד מהם.
שזה מדהים, שכזה, אם יש את המחשבה והתחושה הזאת תוך כדי, אז...
ובקליניקה, כשאני רואה זוגות שהם רבים מולי, אז אני עוצרת אותם כל פעם שאנחנו רואים את אחד משליחי האפוקליפסה האלה, למשל, ולומדים איך להעלות את הנושא ולדבר אחרת, וגם רואים את איך הריבים משתנים, איך הריבים יותר טוב לאורך זמן. בטח שעם עזרה וליווי זה יותר קל לעשות את זה, כי יש בן אדם שלישי שכזה מכוון, אבל אפשר לחשוב כזה, איך אני יכול להעלות את הנושא הזה? איך אני יכול להציע חלופה שהיא תהיה פחות פוגעת, הרי בסופו של דבר, אם אני רוצה שישמעו אותי, אז איך אני יכולה לגרום שישמעו אותי? הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה לדבר בצורה נעימה.
כן, נכון. עכשיו, מה עם לבקש סליחה?
יש לי עניין עם סליחה?
כן.
כי אני מרגישה שהרבה פעמים אנשים סתם אומרים סליחה, וסליחה שהיא לא לוקחת אחריות, או שהיא לא משנה את ההתנהגות.
אוי, שלא, זה מחרפן.
שלא מפסה באיזשהו אופן.
מתחממת פה, אני מתחממת, כן.
נכון, כאילו, נגיד, אם, קודם כל יש את זה שאומרים, סליחה שאת רגישה מדי, כאילו, וואי, אני ממש מצטערת תקשיבי. שאת לא מצליחה להבין את זה.
היה עדיף שלא תתנצל מבחינתי.
נכון.
היה עדיף לא להגיד כלום, מאשר להגיד לי סליחה שנפגעת. כי זה בעצם עוד כזה, זה רק להחמיר את המצב.
ממש, מבחינתי. ממש. כל הדברים האלה שבעצם מפילים עלינו את האחריות, אז למה אתה אומר סליחה? פשוט במובן של, אוקיי, אז איך אנחנו יודעים שזה לא יקרה לאבא? איך אנחנו באמת... אוקיי, הבנת שפגעת ברגשות שלי, אז איך אנחנו, מה את מבינה מזה לא לעשות? ומהצד השני, מה אנחנו רוצים בעצם להרגיש כשאנחנו סולחים? אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו נפטרים מהכעס והמרירות, נכון? שאנחנו יכולים להשתחרר מזה.
כן, וגם לוודא שאנחנו מתנצלים על הדבר הנכון.
נכון.
כי אפשר להתנצל על הדבר הלא נכון. ואני חושבת שהסליחות האלה הן רק עוד יותר משאירות את האדם בודד אחר כך. כי בעצם כאילו ביקשת סליחה, אבל אני עדיין מרגישה שבכלל לא הבנת מה הפריע לי.
נכון. אז פה באמת נתנו את הרף המינימלי להתנצלות נאותה, אבל בטח שצריך לשאול איך את מרגישה, אם יש עוד דברים, מה את עוד מרגישה, כדי באמת לנקות את זה ולוודא. אבל... אפשר להמשיך הלאה גם לי לסלוח. אני לא חושבת שכל דבר מגיע שנסלח עליו.
יש לי שאלה. נכון, בריבים הרבה פעמים מגיעים לטונים גבוהים, אומרים מילים שאולי לא היינו אומרים או אומרות בכזה זמן שפוי יותר. את קודם סיפרת לי, לפני שהתחלנו להקליט, שיש זוגות שממש מקללים אחד את השני, ואני לא יודעת אם אפשר למחוק את זה.
נכון, אני מסכימה, אני חושבת שכל הקונספט הזה שפשוט, אוקיי, אתה בן זוג שלי, אז אני יכולה להשתלח עליך איך שאני רוצה, זה לא, ואני חושבת שאנחנו צריכים, כן, שיהיה לנו כללים איזשהם עם עצמנו, כי באמת אני חושבת שיש משמעות למילים ויש השפעה, וכן, יכול להיות שהגזמתי במשהו שאמרתי, ואז אני יכולה להתנצל על זה, אבל צריך לראות שבאמת יש שינוי, אם אני ממשיכה, אז למה זה היה טוב? אהבה זה לא מספיק, להתנצל זה לא מספיק, אנחנו, אהבה היא פעולה, אנחנו רוצים להראות אחד לשני, נכון? שאנחנו אוהבים. איך את תדעי שאני אוהבת אותך אם אני לא אעשה דברים עבורך, אם אני לא אבוא לקראתך, אם אני לא אתחשב בך, אם את לא, אם את תגידי לי שמשהו מפריע לך ואני אמשיך לעשות את זה, אז כן, אולי זה לא יהיה מושלם, אבל אני יכולה לעשות איזושהי השתדלות.
כן. דיברנו על כל מיני עקרונות לריבים, ובכל זאת יש את הריבים שאנחנו ביחד 20 שנה, וכל שבוע אותו ריב שוב ושוב כמו תקליט שבור, ולא משנה כמה דיברנו על זה, הדבר הזה הוא לא נפטר. מה עושים? מה זה?
אז כנראה
ש... מה זה אצלך דרך אגב?
המריבות הנצחיות. המריבות הנצחיות אצלנו זה ש... אני רוצה בית יותר מסודר ונקי ממה שרועי רוצה.
אצלנו זה אירועים משפחתיים. כזה.
שמה?
שאני פחות אוהבת ללכת לאירועים גדולים של כזה עם הולדת של איזה מישהו שיש מיליון אנשים והאינטראקציה היא לא משמעותית וזה מרגיש כזה באנו, אכלנו, הלכנו. ולמקס חשוב שאני אבוא איתו. כזה לדברים, שמבחינתו זה חלק מהמשפחתיות, כאילו זה שוב ההתנגשות הזאת של הערכים, שכאילו מבחינתו משפחתיות זה כולם ביחד, מבחינתי משפחתיות זה קרבה, אחד על אחד יותר. אז זה ריב נצחי גם. שבעצם משתי הדוגמאות שלנו עולה, שזה עניין של אישיות הרבה פעמים, הריבים הנצחיים.
אז לא התחלנו ואמרנו שיש שני סוגי מריבות, יש מריבות נצחיות ומריבות פתירות. המריבות הנצחיות הן 69%, זאת אומרת ששני שליש מהמריבות שלנו אנחנו לעולם לא נוכל לפתור.
אוי, זה הנתון הכי מדכא שהיה בפרק הזה.
מדכא, יש כאלה שדווקא שזה נתן להם תקווה.
שאי אפשר לפתור את זה?
כן, שזה כזה, אוקיי, אז אני לא צריך לשבור את הראש עכשיו כל פעם לפתור את זה, אנחנו צריכים ללמוד לנהל את זה בעצם. ומריבות נצחיות, הן באמת, כמו שאת אומרת, הן נובעים מזה שאנחנו אנשים שונים, עם ערכים שונים, חלומות שונים, ודעות שונות, ואידיאולוגיות שונות, וזה משהו שאנחנו לא נוכל לשנות, נכון? אם אני אוהבת לצאת לבלות ורועי אוהב להישאר בבית, אז כל יום שישי אנחנו נריב את התורים. לא עכשיו, כי יש לנו כבר ילדים.
עכשיו את גם לא רוצה לצאת יותר.
אבל לפני, אם הוא בלגניסט ואני נורא חשוב לי סדר וניקיון, אז אף פעם לא יהיה כמו שאני רוצה, נכון? וגם זה לא יהיה כמו שהוא רוצה. אנחנו יכולים להשתדל ולבוא אחד לקראת השנייה, אבל זה אף פעם לא יהיה מושלם. אז המשפט הזה שאומר שאם כשמתחתנים עם מישהו, בוחרים מישהו לריב איתו את אותו מריבה ל-50 שנה הבאות, זה נכון. אנחנו צריכים ללמוד, קודם כשאנחנו מבינים שכנראה לא יהיה פתיר, שזה נובע מהבדלים אישיותיים, וקל לראות את זה כי אנחנו רואים שהרבה יותר קשה לנו להתפשר בנושא הזה, כי זה משהו ממש נוגד את הערכים שלנו, ככה אפשר ללמוד לזהות את זה. ואם אפשר להוסיף הומור, וממש במחקר של גוטמן ראו את זה, שאנשים ראינו אותם, חזרו וראינו אותם 4 שנים, 8 שנים, 20 שנה אחר כך, הלבוש היה שונה, יותר קמתי, שיער השתנה, אבל הם רבו את אותה מריבה ורבו באותו אופן. אז...
וואי, זה מה זה מבאס אותי?
אני מצטערת.
זה כזה מרגיש לי כמו באג, את יודעת?
כן. אבל אנחנו אנשים שונים, כאילו... זה...
נכון, אבל הייתי מצפה שלפחות נפסיק לריב על זה. כאילו, בסדר, אנחנו אנשים שונים, הבנתי. את לא אוהבת את זה, אני אוהבת את זה, שמענו, תודה, רבנו על זה 4,500 פעמים. למה, כאילו, איזה ערך יש בלהמשיך לריב על זה? את אומרת שזה לא ייפטר.
זה לא ייפטר.
אז למה צריך לריב על זה כל שבוע?
אני לא אומרת שצריך לריב על זה, אני אומרת שכנראה נריב על זה, כי אנחנו לא... כי זה נורא חשוב לנו. לי זה נורא חשוב שהבית יהיה מסודר. למקס זה נורא חשוב שתבוא איתו. הוא רוצה, הוא רוצה שתהיה שם לידו. ואת לא, אז זה כל פעם מבאס מחדש.
כן, אולי הסטנדרטים שלי הם לא הגיוניים, יכול להיות, אבל אני עדיין מרגישה שצריך למצוא דרך לפתור את זה, לא במובן של פתרון שכאילו את לא רוצה את מה שאת רוצה, אלא במובן של לא הגיוני שזה פעם בשבוע או פעם בחודש או כל אחד והתדירות שלו ייצור את אותו ריב. כאילו יש בזה משהו כל כך לא פרודוקטיבי.
נכון.
ברמת וגם שוחק ליחסים של כאילו, את יודעת, בכל ריב יש איזה ניצוץ של תקווה שעכשיו נפתור את זה.
אז אפשר להגיד, אוקיי, אז רגע, אני... נכון, זה הריב הנצחי שלנו. אתה לא תשתנה. אני גם לא אשתנה.
כן.
כאילו...
נכון, אז צריך להיות איזשהו
פתרון... זה יכול להתקצר, אני חושבת.
נכון, אבל אולי פשרה. אולי כזה...
כן, פשרות אפשר לעשות, אבל השאלה כמה... בנושאים האלה, הפשרות הן כואבות. כי זה מרגיש שאני לא אני. אני עושה משהו שאני לא אני, וזה לא קל.
אז אני אקח את זה לשאלה הבאה ששאלו הרבה. איך יודעים אז מתי הזמן להגיד, אוקיי, כזה, אנחנו לא מסתדרים. כאילו, זה הבנו, רבנו על זה כבר 8,500 פעמים, זה מאוד עקרוני לי, הדבר הזה, וזה מאוד עקרוני לך, ואני מבינה שאני לא אשנה אותך, ואני מבינה שאת לא תשני אותי. איך אני יודעת אם מתאים לי להיות עם הבן אדם הזה או לא?
אני חושבת שזה משהו מאוד אישי, אני בטח לא יכולה להחליט לאף אחד בשביל מישהו אחר אם הוא צריך להישאר ביחד או לא. זה שוב מה שדיברנו, שיהיה לנו אני חזק וכל בהיר של... מי אני בעולם הזה ומה אני מוכנה ומה אני לא מוכנה. ואני חושבת שגם אם לא יהיה לך, אם תיפרדי מהבן אדם הזה, את צריכה לזכור שיהיה לך 69% בעיות נצחיות עם מישהו אחר. אולי הם יהיו בעיות אחרות, אבל עדיין הם יהיו לך בעיות איתו.
לכל הזוגות יש 69% בעיות נצחיות?
אני לא, קשה לי להגיד לכולם, כי זה סטטיסטיקה בסופו של דבר, ואנחנו אף פעם לא סטטיסטיקה. אבל כן, זה מה שה... מחקר מאוד גדול והמקיף הזה הגיע.
כן.
אני יכולה רק להגיד שהנושא היחיד שאני חושבת שאולי כן אנשים צריכים לחשוב אם הם צריכים להיות בזוגיות או להישאר או לא, זה ילדים. כי אם אני רוצה ילדים ואת לא רוצה ילדים, אז כאילו זה לא משהו שאפשר לחיות איתו חיים שלמים בלי לפתח טעינה כלפי הדבר הזה.
כן. חושבת שיש עוד דברים כאלה. סגנון חיים, מישהו אחד רוצה לחיות בכפר פסטורלי בבוליביה, ואחד רוצה לגור בניו יורק.
זה לא ייפגש, אבל כן אפשר לבוא אחד לקראת השני.
מה זה לבוא אחד לקראת השני?
לא יודעת, לגור שנה פה, שנה שם, עשור פה, עשור שם. אז
שוב, זה חוזר לכמה זה עקרוני.
זה ברור שזה קשור לכמה עקרוני, וכמה אני מוכנה להתגמש בתוך הדבר הזה, כמה הבן אדם הזה חשוב לי, כמה הזוגיות הזאת חשובה לי. אבל זה שאלות שכל אחד צריך לשאול עם עצמו, ואני לא יודעת לענות עליהן. כן. כל אחד יש לו את הדברים שחשובים לו.
כן. ובסוף זה איזשהו מדד אישי של כמה הדבר הזה באמת מפריע לי.
נכון.
אוקיי, אז מה עם הבעיות הפתירות?
מה שאמרנו הם 31% וצריך ללמוד איך לפתור אותם, כדי שהם לא יוסיפו מתח לזוגיות, ושדווקא כן נוכל לצמוח מהם. יש דרכים שמצאו שזוגות מאושרים עושים, שעוזרים לרכך את המריבה. בוא נגיד, הדבר הראשון זה לפתוח שיחה בצורה כלילה ונעימה. ב-96% מהפעמים, אם השיחה התחילה בצורה נעימה, היא גם תסתיים בצורה נעימה. דבר שני, ריפר, תיקון, שולחים ניסיונות לתיקון ומקבלים ניסיונות לתיקון, שזה בעיניי יותר חשוב מלפתור, אלא לתקן. וניסיונות לתיקון נשלחים כל הזמן, זה כמו להגיד, רגע, 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 לא התכוונתי לזה, או עזוב, נראה לי הלכנו רחוק מדי, בוא נתחיל מההתחלה, או ממש להסיט את השיח, בוא רגע תשתה מהמיץ הזה שעכשיו הכנתי. מה שיקבע אם בן הזוג שלי יקבל את הניסיונות לתיקון, זה עוצמת החברות, נושא שלא הספקנו להגיע אליו, כן. לחזק את החברות.
נכון, כל זאת ועוד בפרק הבא, כן.
הדבר השלישי שבני זוג בזוגיות טובה יודעים לעשות, זה להרגיע אחד את השני ואת עצמם כשהם מרגישים מוצפים, כמו שאמרנו שאי אפשר לפתור שום דבר כשהם מוצפים, אז אני לומדת לזהות את זה על עצמי ועל בן הזוג שלי, וכש הפסקה.
אוקיי, ובאמת עוד שאלה ששאלו אותנו כמה פעמים, היא העניין של לא לפני הילדים, נכון? נכון. או גם האם אנחנו מחפשים את הכביסה המלוכלכת שלנו בחוץ או בפנים, והשאלה היא אם זה נכון, כי זה נורא נורא קשה, לא לריב מולם, הם כל הזמן שם.
כן, אז אני מתחבטת עם זה עם עצמי גם, כי אני באמת נתקעת בהרבה מחקרים שאומרים לא לריב בפני הילדים, או לפחות לא בגיל הרך, אבל אני חושבת שא', הילדים יודעים מה קורה בבית, קשה להסתיר מהם, מרגישים את האנרגיות, אז זה נראה לי קצת, לא יודע, קצת צבוע. בית, אני לא בטוחה שזה הדבר הכי רע. אני חושבת שהילדים שלי רואים שאני ורואי רבים, כי כמו שאמרנו, אנחנו בלעת הרגע ואנחנו לא מצליחים לעצור את זה, אז הם לומדים, הם יצטרכו לצאת מחיים, לחיים ולהתמודד עם זה, להתמודד עם מישהו שחושב אחרת מהם, ואנחנו נותנים להם מודל איך רבים, אבל אנחנו גם נותנים להם מודל איך אנחנו פותרים את זה, ואיך אנחנו משלימים, ואני דואגת גם בזמן שאנחנו רבים, אני אומרת לילדים שלי, אבא ואמא לא מסכימים עכשיו, אבל אנחנו מאוד אוהבים אחד את השני, ובגלל זה אנחנו מנסים להבין אחד את השני ולמצוא פתרון, ואז אני מראה להם, הנה תראו, השלמנו, ואנחנו מתנשקים ומתחבקים, שהרבה פעמים זוגות לא עושים את הצד הזה. אז אנחנו משלימים בחדר, במיטה, בסוף היום, נכון? אנחנו לא עושים את זה מול הילדים, וטוב שכך, אבל לפחות את החיבוק והנשיקה, אפשר.
ולמה אומרים שלא כדאי מול הילדים?
יש מחקרים ממש שמראים את הקורטיזול שאפשר למצוא בשתן של ילדים, להורים שרבים יותר, ושהם פשוט, זה משפיע להם על רמות הסטרס בגוף. ועל זה שהם עדיין, אתה יודע, תרקים ולא מסוגלים לאבד את זה, וכמו שאמרנו שיש להם את התחושה האגוצנטרית שמבחינתם עם אבא ואמא רבים, אולי זה משהו שאני עשיתי, ואולי אם לא הייתי עושה ככה, אבל כן הייתי צריך לעשות ככה. שוב, אז כמו שאמרתי, אני מתחבטת עם זה בעצמי, ואני לא חושבת שאנחנו עם טמפרמנט כזה ש... אוקיי, אנחנו עכשיו נעצור את הכל ונתנהג רגיל ונחכה שהילדים יעזבו את הבית, כי זה... כדי לריב, זה נראה לי קצת פחות אפקטיבי.
כן. את יודעת, הרבה פעמים שאני דווקא מאוד מנסה לא לריב מול יונתן. לא יודעת, זה מרגיש לי כזה, כי בגלל שאני רואה את התגובה שלו, כשאנחנו רבים, והרבה פעמים אני, כאילו גם אנחנו מתווכחים בכל רם, זה לא איזה ריב של, את יודעת, אין פה צלחות עופות באוויר, או צרחות שהשכנים ישמעו, אלא זה מין ויכוח עם כזה עוקצנות, ואם הוא שם, אז הרבה פעמים אני רואה שהוא פתאום עושה כזה, די, או כזה, או כזה, כאילו אני רואה שהוא מגיב לזה, כן. באיזושהי דרך. עכשיו, אני לא יודעת מה זה אומר, כן, אני לא יודעת אם הדרך הזאת היא באמת פוגעת בו, אם זה לא משהו שהוא יכול לשאת, ובאמת רואה אותנו משלימים, ומבין את מורכבות החיים, ואני אומרת, אין לי בסוף עמדה לכזה, האם זה באמת פוגע או לא פוגע, אלא רק זה שאני רואה שזה באמת משפיע עליו, כלומר שזה לא עובר לידו.
אז את יכולה לשאול אותו, אתה עכשיו מאוד מתוסכל, זה לא נעים.
כן, שאלת אותו, אתה לא אוהב לשמוע את אמא ואמא רבים, אז הוא אומר לי, כן.
נכון, אתה צודק, זה באמת לא נעים, גם לנו לא נעים, אבל אנחנו עושים הכל כדי שנצליח לפתור.
אבל אני כן מתחברת למה שאת אומרת, של בסוף השאלה היא גם איך פותרים את זה, והאם מראים לילדים את זה ש... כן, זה חלק מהחיים, אנחנו רבים ומשלימים, או שזה רק הרבים ואחרי זה המשלימים?
אני חושבת שחשוב להראות את הצד של המשלימים.
אני חושבת שאם לא מראים את המשלימים, אז זה קשוח.
נכון, כי זה משאיר אותם בתחושה של, אוי, מה קרה עם זה בסוף?
כן. טוב, 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 אז בואי נתכנס לסיכומים. אז בעצם על מה דיברנו היום? אמרנו שריבים זה חרה.
ריבים זה חרה, ריבים זה גם חלק מהחיים.
כן.
והם יכולים גם להביא לדברים טובים, ודיברנו על הדפוסים שהכי לא כדאי לעשות בזוגיות שלנו, שהם הוכחו כהרסניים, שמנבים באמת גירושים, ודיברנו מה לעשות עם כל אחד מהם, כנגד ביקורת לדבר בשפת העני ולהגיד מה אני צריכה, כנגד התגוננות לקחת חלק קטן מהאחריות, כנגד צלזול לחזק את החיבה והערכה, לסרוק באופן עקבי את כל הדברים החיוביים שיש בזוגיות, ולהביע הערכה עליהם.
וחשוב, חשוב, חשוב מה קורה אחרי ריב. כלומר, זה חלק לא פחות חשוב, גם מול הילדים, גם אחר כך בינינו.
נכון.
זה בעצם המקום שבו אנחנו מתקרבים.
נכון.
דיברנו על זה שזה טבעי, שזה קורה אצל כל הזוגות, אבל שזה כן משהו ששווה להיות מודעים אליו, כזה לראות כמה זה קורה, מה הטריגרים של זה, כמה אנחנו רבים על אותם דברים כל פעם, כמה יש באמת אבולוציה והריבים שלנו מרגישים על איזה גרף למידה, או שזה כל פעם אותו דבר. תחשבו כל אחד ואחת מכן, משהו אחד שאתם רוצים לקחת מכל השיחה, ממש ממש עשירה שהייתה לנו פה בטיפים ורעיונות ונקודות למחשבה, וממש ממש תודה לך, ואני חושב שזה נושא סופר חשוב, ולכו לריב, מה שנקרא.
תודה, תודה שהזמנת אותי.
בכיף, איפה אפשר למצוא אותך?
יש לי אתר אינטרנט, ויש שם בלוג עם הרבה נושאים שקשורים לזוגיות ודברים שעלו פה. יש לי עמוד בפייסבוק, שרון לב צוקרמן, ויש לי קליניקה, גם ברעננה וגם בתל אביב.
מעולה, אז נשים לינקים לכל... להכל בפרק, ואתם מוזמנים לעקוב בקבוצת הפייסבוק, שאלתם שאלות מצוינות לקראת הפרק הזה, שמאוד מאוד עזרו לנו, אז מוזמנים להצטרף
לקבוצה. נכון, נכון, ואם מישהו לא ענינו לו, אני אשמח לענות, תפנו אליי ותגידו לי.
מעולה, אז שרון תצטרף, שרון כבר בקבוצה.
נכון.
ושרון תענה על השאלות שלא עלינו להם, היא עכשיו נתנה לעצמה עבודה, אבל זאת עבודה למטרה טובה. ותמשיכו להגיב בקבוצה ולהעלות שאלות, ואם אתם לא בקבוצה אז מהר להצטרף. אתם מוזמנים גם לעקוב בשאר המקומות, אם זה בעמוד פייסבוק שלי או באתר או בניוזלטר שבו אני שולחת את הדברים, או בעמוד האישי שלי. כלומר, יש אם אתם אוהבים את התוכן אז יש אותו בכל מיני מקומות, נשים לינקים לכל. וזהו, תודה רבה לך שרון לב צוקרמן על הזמן שלך וההשקעה, וממש רואים שאת עושה את זה באהבה. ותודה לכם, לכו לריב לאהוב, לריב לאהוב, ושיהיה לכם שבוע נפלא. יאללה ביי.